השיחה הערב תמשיך את אותו נושא של שהוא בעצם השם שנתנו לסוף שבוע הזה, לתודעה הערה, לחופש האמיתי. שומעים אותי מאחורה? כן? ולמעשה השם הזה מקפל אולי את תמצית הלימוד ש הבודה לימד ושתלמידיו שמעו ותרגלו וגילו בעצמם, את היכולת של תודעה ערה לגלות לנו חופש אמיתי בתוך החיים האלה. אני מניח שכולנו, כל מי שמגיע לכאן למדיטציה, למפגש עם הדרמה, מונע מתוך איזושהי ידיעה פנימית שחופש, שקיים חופש כזה, שישנה אפשרות לחיות חופשי יותר, משוחרר יותר, שלם יותר, שקט יותר בתוך החיים האלה. ויש דרך אחרת לחיות את החיים, עם פחות בלבול, עם פחות חיכוך עם החיים, עם פחות סטרס, דרמות פנימיות שכל הזמן מרחיקות אותנו מעצמנו והחיים. ואכן מסתבר שכנראה כולנו, כל בני האדם, אכן רוצים להיות מאושרים, אכן רוצים לחיות חיים משוחררים מדאגות, מפחד. כולנו מחפשים את הביטחון ואת השקט, וזה אולי המכנה המשותף של כל בני אדם. וכשאנחנו מתחילים את תהליך החיים שלנו, אנחנו באופן טבעי נמשכים אל הדברים האלה שנראה לנו שיגרמו לנו להיות מאושרים, יגרמו לנו ליותר ביטחון. אנחנו מתחילים איזשהו מין מרוץ כזה לתוך החיים, ונראה לנו שהאושר תלוי וקשור באיזושהי הצלחה ובאיזושהי בריאות ובאיזשהו ביטחון כלכלי. הם נראים לנו דברים שקשורים, שאנחנו צריכים לנחס אותם או להשיג אותם כדי להיות מאושרים. ויחד עם זאת, ככל שאנחנו מתבגרים ואפילו מצליחים במידה מסוימת או במידה רבה, הבריאות טובה, ברוך השם, יש פרנסה ויש אולי איזשהו ביטחון כלכלי וישנם הצלחות כאלה ואחרות, אנחנו שואלים את עצמנו, האם אנחנו יותר מאושרים עכשיו? והרבה אנשים מגלים שזה לא כל כך קשור, וזה לא שהבריאות לא חשובה, וזה לא שהמצב הגופני לא חשוב, וזה לא הביטחון הכלכלי והמצב המשפחתי וההצלחה הם לא חשובים. זה לא שאנחנו מזניחים אותם, אבל אנחנו מגלים שלא שם מצוי באמת מה שהופך אותנו מאושרים. וגם כשמגיעים לעשות מדיטציה, ואולי אפילו עוד לפני, אנחנו מגלים שיש בנו איזו תחושה אינטואיטיבית שהדברים משתנים, שהם לא יציבים, שפעם הגוף בריא ופעם הוא פחות בריא, ופעם אנחנו מצליחים ופעם אנחנו פחות מצליחים, ופעם אנחנו מרגישים בטוחים בתוך מערכת יחסים, ופעם אנחנו מרגישים פחות בטוחים, ופעם אנחנו מרגישים בטוחים במסגרת עבודה. אבל זה לא שם. ואז עולה השאלה, אז איפה זה? איפה איפה יש חופש כזה? איפה אפשר למצוא אותו? והשאלה הזאת ממש היא השאלה שעלתה אצל הבודה, שעוד לא קראו לו הבודה, שקראו לו הנסיך גוטמה. והשאלה הזאת לא מתנה לו מנוח על פי הסיפור, והוא יצא לחפש. הוא עזב את הכל, והוא אמר, אני לא רואה מטרה נעלה יותר בחיי מאשר למצוא את מה שאינו תלוי ואינו משתנה, למצוא את האפשרות לסיים את הסכסוך הפנימי עם עצמו, עם עצמנו ועם העולם. ובאיזשהו מקום הבודה חיפש וחיפש ומצא. והמפתח למה שהבודה גילה הוא באמת תמון באותה יכולת או איכות בסיסית של התודעה להיות ערה באמת, להיות ערה ולכן חופשייה. ובעצם הבודה מצא שהסבל מצוי בתוך התודעה, התפיסה לא נכונה של המציאות ושל עצמנו, ולפיכך גם השחרור והחופש מצוי בתוך התודעה. אז מה זה אותה תודעה ערה? ומה זה אותו חופש? ואיך כל זה קשור לתרגול שלנו? איך זה מתקשר לשבת שעות ולהתבונן בנשימה המשעממת אותי ובצעדים ו... איך זה קשור? על זה אני רוצה קצת לדבר. ובאמת, אני זוכר את הריטריט הראשון שלי, ולהרבה זה ריטריט ראשון, ושמענו דברים אולי דומים, שאני התחלתי לתרגל, וגם תקוות וציפיות, ולא ידעתי הרבה על התרגול, ואולי טוב שכך, ובאתי עם הרבה חוסר סיפוק וחוסר משמעות של החיים והרבה סטרס, ובאתי לריטריט והייתי בטוח, אני רק אשמע את ההנחיות וזהו, ואני אלמד דרך חדשה. הימים הראשונים מה שגיליתי היה בדיוק את ההפך. גיליתי כמה שהתודעה מבולבלת, כמה מחשבות וכמה הלכי רוח וכמה כאבים. ואני חושב אני מקווה אני יודע שלא כולם, אבל זאת חוויה מאוד בסיסית. כשאנחנו מתחילים לתרגל, אנחנו מגלים כמה התודעה מוצפת, כמה המון גירויים מחשבתיים, רגשיים, הלכי רוח, שעמום, דאגה, מתח, כאב, כמה שהתודעה הזאת היא כאוטית במצב שאנחנו פוגשים אותה כשאנחנו רק יושבים ומנסים להיות בשקט. ואנחנו מרגישים כמה אנחנו נשלטים כביכול או מנוהלים כביכול על ידי אותם הלכי רוח, אותם מחשבות. אנחנו בעצם המפגש אולי הכי חזק, ובטח הייתה החוויה שלי, זה כמה אני לא חופשי, כמה אני לא משוחרר, כמה אני מנוהל. ואת רוב החיים אנחנו מבלים בניסיון לעשות סדר בתוך הבלגן של המחשבות שלנו. אנחנו מנסים לסדר אותם ולהזיז אותם הצידה ולסלק את מה שמפריע ולהחזיק את מה שמועיל. אנחנו מנסים ומנסים ולא כל כך מצליחים, אני חושב. ומעט, אם בכלל, חשיבות אנחנו נותנים ליכולת המאוד בסיסית שלנו של פשוט להיות מודעים, להיות ערים. זה נראה לנו, מה הקשר? זה לא זה העניין. העניין הוא לסדר את הבלגן אצלי. אני מודע לזה שיש בלגן, אז מה המודעות תעזור לי בבלגן? אז זה נראה לנו שזה זה טוב, שמענו דברים טובים על מודעות, אבל איך זה קשור? והתרגול יכול ואכן מביא אותנו לגלות איזה עוצמה יש פשוט ביכולת להיות מודעים למה שקורה, להפסיק את אולי את המנגנון הכי חזק שלנו של לעשות מניפולציה למה שקורה, לשנות, לסדר ולארגן, אלא פשוט להיות בתשומת לב עם מה שקורה. נתחיל במפגש הכי פשוט שלנו עם הנשימה. כשאנחנו מתחילים להתבונן בנשימה, הדבר הראשון שאנחנו רואים זה כמה אנחנו מנסים לשלוט בה. אני זוכר, לי זה היה חוויה כמעט שהוציא אותי מדעתי. לא יכולתי להסתכל בנשימה מבלי להרגיש שאני מחזיק ומנשים את עצמי ומכניס את האוויר, ואם אני לא אנשום במודעות, אז לא יהיה לי אוויר, אז אני מחנק, מופיע פחד. וזו תובנה מאוד חשובה. זו תובנה שלאט לאט מגלה לנו איך הנטייה החזקה בתוכנו לשלוט במה שקורה, לשלוט במה שאנחנו מודעים אליו, כמה שהנטייה הזאת מקשה לנו, מקשה ומבלבלת אותנו. ואותו דבר במחשבות, ככל שאנחנו מנסים לשלוט במחשבות, לגרש אותם, להחליף אותם במחשבה אחרת, לא לחשוב בכלל, לפתור אותם, מה אנחנו מגלים? אנחנו מגלים שזה לא מצליח לנו. לא מצליח לנו. אם רק היה את השלטר הזה, אם רק הייתי מגלה שישנו שלטר כזה, שאני רק לוחץ עליו והמחשבות נפסקות, וואלה, זה השלטר של הרינטריט. והרבה פעמים אנחנו בתוך איזושהי תקווה שאם אני אעשה את התרגול הנכון, אני אגלה את השלטר. אני אגלה את השלטר שמפסיק את המחשבות. אבל הניסיון לגלות את השלטר הוא ניסיון של שליטה, והוא ניסיון גם מאמלל וגם מאכזב, כי אולי לא קיים שלטר כזה. וכשאנחנו מתבודדים שוב ושוב בתוך מה שמופיע, אנחנו לאט לאט יכולים לגלות שהבעיה היא לא השלטר, כן או לא השלטר הזה שיכול להפסיק את המחשבות, אלא הנטייה המנטלית, הנטייה המנטלית להיאחז, להחזיק, לשלוט במה שקורה. וזאת גם הייתה התגלית של הבודה. שמחה יעל דיברה על זה קצת אתמול, ואולי גם הבוקר, ואני רוצה להגיד כמה מילים על זה. הנטייה של הנטייה, אני אפילו לא יכול להגיד שלנו, פשוט נטייה מנטלית להיאחז במה שמופיע, לשלוט במה שמופיע, לקחת בעלות על מה שמופיע, ליצור זהות עם מה שמופיע ומתוך מה שמופיע. הנטייה הזאת מחזיקה אותנו בתוך הג'ונגל של הבלגן, של המחשבות, של האמונות, של הרגשות. והתרגול שלנו מכוון אותנו, אם לשים את זה בפשטות, לתשומת לב, זאת אומרת, למודעות ערה, שבעצם מכוונת אותנו, מלמדת אותנו לעשות שני דברים. לזהות ולא לזהות. לזהות מה קורה, להיות בקשר עם מה שמופיע, ולא להזדהות איתו. ודיברתי על הנשימה, אבל בוא נזכיר לעצמנו את הנשימה. אנחנו שמים לב שככל שאנחנו מזהים את הנשימה, אנחנו, יש איזה צורך כזה, איזה מין שריר כזה, איזה מין דחף כזה, לנשום יותר עמוק, לנשום יותר חזק, לנשום יותר שקט, לעשות איתה משהו, וכל פעם שאנחנו מזהים את זה, יש איזה אי שקט פנימי. ולחליפין, כאשר אנחנו נכנעים, מרפים, מתמסרים, אני לא יודע איזה מילה מדברת אליכם יותר, ואולי, בוודאי, חלק כבר גילו את זה, שאנחנו מרפים לגמרי מניסיון לשלוט בנשימה, אנחנו מגלים שהיא קורית באופן מופלא, ומתחבר לנו שאנחנו יותר מונשמים מאשר נושמים. הנשימה נושמת את עצמה. וזה קורה כך בכל תופעה גופנית שאנחנו מסתכלים עליה. הגוף הוא תופעה מדהימה. אם רק היינו צריכים לשלוט בעצמנו בכל מה שקורה שם, בכל חילופי האנזימים, בכל יצירת הדופק והזרמת חומרים כאלה וסילוק חומרים אחרים, היינו משתגעים מזמן. אנחנו מגלים שהחיים קורים מעצמם, והנשימה היא מקום לגלות את זה, שזה קורה מעצמו, ואנחנו יכולים דרך התבוננות בנשימה לגלות את האפשרות הכל כך מקלה של פשוט לנוח עם הנשימה, פשוט להיות שמה מבלי להתערב. וזה יכול לקחת זמן. אני יכול להגיד שבמקרה שלי, שאני בהחלט הייתי תלמיד קשה בעניין הזה, לקח לי שנים של תשומת לב, הייתי מתבונן בנשימה, והצורך לשלוט שהוא אוטומטי, כאילו אוטומטי, הוא מנגנון, הוא נטייה חזקה של לשלוט, עוד היה מופיע. נסתכח לדוגמה את התחושות, תחושות הגופניות. אנחנו מתבוננים בתחושות, וכולנו, ולא יוצא מן הכלל, רוצים שתהיינה תחושות טובות. כל יצור אנוש. והגוף מספק לנו ללא הרף, אין ספור תחושות נעימות, וגם אין ספור תחושות לא נעימות, וגם אין ספור תחושות משהו שבאמצע. אנחנו מעולם לא הצלחנו לייצר תחושה. אי אפשר לפברק תחושה, לקחת תחושה לא נעימה ולדמיין שהיא נעימה. התחושה מופיעה מעצמה, או כנעימה, או כבלתי נעימה, וכל ניסיון שלנו להחזיק את זה, לשנות את זה, לא להרגיש את זה, להזיז את זה הצידה, מתפתח לתסכול, למאבק, למתח, לפחד, לחרדה, ולחליפין כשאנחנו מרפים ופשוט צופים בתהליך המופלא הזה של נשימות, של תחושות מופיעות ונעלמות, מופיעות ונעלמות, משהו בתוכנו נרגע. זה לא בהכרח הופך לנעים יותר, אבל המאבק פסק. המאבק לשנות את הגוף, לשנות את התחושות, נרגע, וזאת הקלה, הקלה עצומה. ודרך זה אנחנו מגלים גם איך פועל מנגנון הסטרס שלנו. מנגנון הסטרס הוא בדיוק באותו דבר. מופיעה תופעה מסוימת שהיא לאו דווקא נשימה ולאו דווקא תחושה. והתופעה הזאת לא נעימה, אין לי זמן, לא מקשיבים לי, אין לי כסף, אין לי אמצעים, אין לי בריאות. משהו בתוכנו מרגיש שמשהו לא נעים, משהו לא בסדר, ומתחיל לריב עם זה. לא, זה לא צריך להיות ככה, צריך להיות לי זמן, צריכים לתת לי זמן, צריכים לתת לי כסף. משהו בתוכנו מתחיל להיאבק בחוויה הפנימית, וסטרס זה חוויה פנימית, הוא לא מופיע במקום אחר מלבד התודעה, והמקום היחידי שבו סטרס יכול להתפוגג זה בתוך התודעה. כשאנחנו מפסיקים לריב עם התחושות, אל תהיו כאלה, תהיו כאלה. אל תהיו מהסוג הזה, תהיו מהסוג הזה. תחושה, אני רוצה אותך ככה. כשאנחנו מפסיקים, כשאנחנו מגלים את את חוסר התוחלת, את חוסר האפשרות האמיתית לשלוט בתחושות, לאט לאט משהו בתוכנו מרפא לתוך זה. אבל אם נחשוב מה באמת מאמלל אותנו, כן, תחושות זה לא דבר נעים, ונשימה שהיא לא בשליטה ולא מצליח לשלוט ולא מצליח להרפות זה לא דבר נעים, מה הדבר שהכי מאמלל אותנו? מה זה? רוב בני האדם יכולים להעיד בכנות שהמחשבות שמופיעות אצלם הם הדבר שהכי מאמלל אותנו. וזה התבוננות, וזאת שלעצמה זאת תובנה מאוד מאוד חשובה. כי עד שאנחנו לא באמת מכירים בזה שהאויב הגדול ביותר שלנו או המחשבות שלנו, אנחנו רבים עם העולם, אנחנו יוצאים לכבוש ויוצאים להשיג ויוצאים להרוג, כי אנחנו בטוחים שמישהו אחר אחראי לאושר שלנו. ואם תשאלו את עצמכם בכנות ותחקרו מתוך החוויה שלכם מה הדבר הכי נורא שאתם חווים, אתם אולי תגלו את מה שהבודה גילה. והבודה אמר, האויב הכי גדול שלך לא יכול לאמלל אותך כמו מחשבותיך הבלתי מושגחות. המחשבות הבלתי מושגחות שלנו, אלה שאנחנו לא שמים להם לב, לא ערים אליהם, הם אלה שהכי מאמללות אותנו. וזה דבר שאפשר לגלות אותו במדיטציה, ומאוד מעניין לגלות אותו במדיטציה. ואני זוכר שבאותו ריטריט ראשון, ביום הרביעי או החמישי, אני פשוט נטרפתי מהמחשבות, נטרפתי, פחדים, דאגות, סטרס, תסכול, כל המחשבות היו גדולות מדי, לא יכולתי לשאת, לא ידעתי מה לעשות עם זה. ולשמחתי זה היה כל כך קיצוני שזה בא לכדי איזושהי נקודת מפנה. ולמשל השבוע פגשתי בהוספיס אישה שנמצאת עם בעלה, בעלה מאוד מבוגר ונוטה וימיו האחרונים, זה היה בתחילת השבוע, אני לא יודע איפה הם היום. היא ידעה שימיו ספורים, היא הבינה, ובאיזשהו מקום היא קיבלה את זה שהוא הולך. ודיברתי איתה והרבה הקשבה ואמפתיה, ושאלתי אותה מה הדבר הכי קשה, ומה שימלל אותה, ומה שמאמלל אותה, ימלל אותה, זה המחשבות שהיא תישאר לבד. זה לא המוות שהיא ימלל אותה, זה המחשבות על מה יהיה שימללו אותה. וזה סוג אחד של מחשבות שהיא ימלל אותה. ומחשבה שנייה שהיא ימללה אותה, זה איך זה יכול להיות, הוא בן אדם כל כך טוב, ולמה זה קורה לו, ולמה זה קורה לו עכשיו, ואיך זה יכול לקרות שבן אדם כזה טוב, הוא אכן, שמעתי ממנה ומשאר המשפחה, הוא אדם מדהים. אז המחשבות שרבות עם המציאות זה הדבר שהכי ימלל אותה. עם המוות, את זה היא ידע, את זה היא קיבלה. את השאר, את המחשבות שלה, היא לא הסכימה לקבל. היא רבה עם אלוהים דרך המחשבות שלה. וכשאנחנו נמצאים במדיטציה, אנחנו יכולים לשים לב, יכולות להיות לנו כמה תובנות חזקות לגבי מחשבות. וראשית אנחנו יכולים להתבונן שהמחשבות תמיד עוסקות בעבר או בעתיד. תבדקו את זה. מחשבות תמיד רצות אחורה או רצות קדימה. מהסיבה הפשוטה שהרגע הנוכחי הוא תמיד חדש, הוא תמיד חד פעמי, הוא תמיד חמקמק ומשתנה. את הרגע הנוכחי אי אפשר להחזיק. ניסיתם פעם להחזיק משהו ברגע, להחזיק את הרגע? אי אפשר. זה כל הזמן משתנה. אז המחשבה אולי צץ משהו ברגע, ומחשבה מנסה לעכל אותו, או לחשוב אותו, או לסדר אותו, או להנדס אותו, אבל זה כבר עבר. אז המחשבות רצות כל הזמן אחורה או קדימה. והאם את העבר אפשר להחזיק או לשנות? ברור לנו לגמרי שלא. ברור לנו לגמרי, כל אחד יודע שאת העבר אי אפשר לא להחזיק, ולא אפשר להחזיק אותו כזיכרון, כמחשבה, אבל כמציאות, העבר היה ואיננו. והאם את העתיד אפשר לשנות? ומה זה העתיד? ואנחנו מגלים שהעתיד זה פונקציה של מחשבות שעולות לנו. עולה לנו מחשבה נעימה לגבי העתיד, ובודה היה מאוד מאוד מדויק ופשוט. הוא אמר, העולם קם ונופל מהנעים והלא נעים. על הנעים והלא נעים, על התחושות הנעימות והלא נעימות, קם עולם שלם ונופל עולם שלם. אנחנו מייצרים עולם שלם, מופיעה לנו תחושה נעימה, או צליל נעים, או טעם נעים, או רגש נעים, ואנחנו מנסים להחזיק אותו. מופיעה לנו מחשבה נעימה לגבי העתיד, אנחנו מתחילים לפנטז עליה. זה יהיה ככה, ואני אעשה ככה, ואני אלך לאנדור, ואני אהיה שם בשקט. וכשיגמר אנדור, איזה כיף, ועוד שבועיים יש לי חופשה, ואני אסע. ואנחנו חיים בפנטזיה. אנחנו חיים באיזה סוג של דמיון על מה שהוא רק מצוי בראש שלנו. ואם מופיעה לנו מחשבה לא נעימה, תחושה לא נעימה, אנחנו אומרים, אוי, זה יקרה? אז אנחנו מתחילים לדאוג, מתחילים לפחד, מתחילים לכעוס, מתחילים לחרוד, הכל כי הופיע איזושהי מחשבה לא נעימה, או תחושה לא נעימה, או צליל לא נעים, או זיכרון למשהו שהיה בעבר, רק שלא יקרה בעתיד. אז אנחנו כמעט תמיד, שוב, כדאי לבדוק את זה, אנחנו מקריבים את הרגע ההווה. הרגע ההווה הוא לא חשוב. מה שחשוב זה מה שיהיה. אנחנו יוצאים כל הזמן במסע כיבושים אל העתיד, בתקווה שהוא יביא, אם נתכנן אותו מספיק, ואם נעשה אותו מספיק טוב, ואם נהיה מספיק, אז הרגע ההווה יהיה יותר טוב. אבל אז אנחנו מקריבים את החיים שלנו כל הזמן כדי לשמר או להנדס את העתיד, ואז אנחנו מרגישים שאנחנו לא חיים. אנחנו לא חיים באמת. כל פעם שיש לנו רגע של שקט, אנחנו כבר ברגע הבא. איבדנו את היכולת לחיות. אנחנו עסוקים בלחשוב על החיים יותר מאשר לחיות אותם. אז זו תובנה מאוד, ההתבוננות לתוך הנטייה הזאת יכולה לגלות לנו כמה שזה מכאיב, וכמה שזה hopeless, חסר תקווה. לחיות בעתיד, זה מבטיח שנחיה, זה מבטיח דבר אחד, שאנחנו נחיה בעתיד. ההרגל של לצאת קדימה ולתכנן ולתכנן, וזה לא שאין ערך לתכנון, וזה לא שלא נמשיך לתכנן כשנמצא את מה שנמצא, אבל מידת האובססיה ומידת ההתמכרות אל העתיד משתנה, היחס שלנו משתנה בצורה עמוקה. וכשאנחנו מתבוננים לתוך המחשבות שוב ושוב, אנחנו יכולים לגלות עוד משהו, שהכוח היחידי שיש למחשבות הוא הכוח שאנחנו נותנים להם. מחשבה שאנחנו לא נותנים לכוח, מה זה מחשבה? זה רצף של אנרגיה מנטלית שמתורגמת לכלל דימויים, מושגים, ואנחנו אומרים זאת המציאות. כשאנחנו מאמינים למחשבה ותופסים אותה כמציאותית, אנחנו לוקחים אותה כאמת, ואז היא יכולה להמלל אותנו. אבל כשאנחנו לא נותנים לה את הכוח הזה, כשאנחנו לא נותנים לה את מה שאין לה, והבודה אמר את זה מאוד יפה, אם תפסיקו לקחת מהעולם את מה שלא שייך לכם, לא תסבלו יותר. ואחד התלמידים שלו, אג'אן בודדס, אמר, אנחנו כולנו גנבים. אנחנו גונבים את מה שלא שלנו. אנחנו לוקחים בעלות על מה שלא שלנו, ולכן אנחנו סובלים. כשנפסיק לגנוב, לקחת את מה שלא שלנו, לקחת בעלות על המחשבות, לקחת רעיונות ולהגיד, זה אנחנו, זה שלנו, אנחנו נפסיק לסבול. אז הבודה המליץ לנו לראות את מה שהוא קרא הריקות של המחשבות, ואפשר לדבר הרבה על הריקות, אבל לא להיכנס לזה יותר מדי. מחשבה שמתייחסת למשהו היא לא המשהו עצמו. כשאני חושב על, כרגע אני צמא, לבש לי בפה, ואני חושב על מים, זה לא הופך אותי לרטוב יותר. המחשבה על מים היא לא מים. המחשבה על מים ריקה במים. היא מייצגת, היא מתייחסת למשהו אחר שאני חושב שקיים במציאות, אבל המחשבה עצמה היא לא המציאות. והמציאות היחידה של המחשבה, אומר לנו הבודה, זה זה שהיא מחשבה. המציאות היחידה של המחשבה היא זה שזה מחשבה. ואם אנחנו זוכרים שהדברים המאמללים אותנו ביותר זה מחשבות, זה לא המציאות, זה לא אם אנחנו זוכרים, אם אנחנו נוכחים בזה, משהו בתוכנו נרגע. וציטוט שמאוד חביב עליי זה מרק טוויין שאמר, בדרכו החדה הוא אמר, הדברים הנוראיים ביותר בחיי מעולם לא התרחשו. תחשבו על זה, הדברים הנוראיים ביותר בעולמנו, בחיינו, זה דברים שחשבנו עליהם. ותזכרו בסיפור שסיפרתי קודם, אני יכול להמשיך את הסיפור מאותו ריטריט, שכבר הייתי מוטרף לגמרי מהמחשבות וחשבתי שאני הולך להשתגע, ושום טכניקה לא עזרה, ולא להתרכז בנשימה, ששום דבר אחר לא עזר, אז בלית ברירה, וכמעט לפני ייאוש, הקשבתי למה שאמרו לי המורים, אמרו לי, תראה פשוט שהמחשבות פעות והולכות, ושים לב. הדימוי שנתנו לי היה דימוי של רוח, שעוברת ומנענת את העלים. תסתכל ככה על המחשבות. וכיוון ששום דבר אחר לא עזר, והייתי במצוקה מאוד גדולה, אז אמרתי, טוב, בוא ננסה את זה. ישבתי והתחילו מחשבות, והזכרתי לי שוב ושוב את היכולת לראות שהן מחשבות באות והולכות, ופתאום זה היה לי ברור שזה כך. פתאום ההנחיה הזאת הפכה לחוויה, הפכה ל... והתחושה המיידית שאי אפשר לטעות בה זה קלות גדולה. פתאום לא היה אכפת לי איזה מחשבות באות, כי ידעתי שמחשבות רק מחשבות. היה לי ברור שמחשבות זה לא אני. והבודה מציע לנו שוב ושוב, מזכיר לנו את היכולת להתבונן אל הדברים ולראות שהם ריקים מאנחנו. הם ריקים משלנו. אם אנחנו מסתכלים על הנשימה, הנשימה היא פשוט נשימה. אם אנחנו מסתכלים על הגוף, הגוף הוא פשוט גוף. אם אנחנו מסתכלים על המחשבות, המחשבות הן פשוט מחשבות. ובדרך כלל מה שנורא מבלבל אותנו, ובגלל זה אנחנו כל כך נוטים לתת כוח של אמונה של המחשבות, אם תבדקו למה המחשבות כל כך מעמלות בהתנסות שלכם, תגלו שאנחנו מאמינים להם כי אנחנו בטוחים שהם שלנו, שהאני נמצא שם, יש שם מחשבות. והאמונה הזאת שאף פעם לא באמת ומספיק חקרנו אותה, איך זה יכול להיות שזה לא אמיתי אם אני חושב את זה? זה אני! ואם נחקור את זה, נגלה שהאני, כמו שאומר לנו הבודה, הוא עוד מחשבה שעולה כל פעם שמופיעה מחשבה. אם אין מחשבה, לא מופיע אני. האני תמיד מופיע כמחשבה. בהקשר לגוף, בהקשר האני, זה אולי ההרגל המנטלי הכי עמוק שלנו, שהוא יצירת בעלות על מה שמופיע בתודעה. מופיע משהו בתודעה, מופיעה נשימה, ומה אנחנו אומרים? אני נושם. איפה אני? יש נשימה. Okay. מופיע אור, מה אנחנו אומרים? אני רואה. מופיע גוף, הגוף שלי. אז פעם הגוף שלי, פעם הגוף זה אני, פעם אני רואה, פעם האני הזה לובש כל הזמן צורות, והוא נורא מתעתע אותנו. והבודה אומר, אם תבדקו את זה בהתנסות שלכם, בהתנסות שוב ושוב, תגלו שזה רק רעיון שמתלווה לעולם התופעות. באנגלית הם אפילו קוראים לזה שהאני זה verb, זה פועל. זאת פעולה, יצירת האני. אנחנו מייצרים אני סביב כל חוויה. יש חוויה ואנחנו יוצרים עליה בעלות. אנחנו לוקחים עליה בעלות. מופיעה חשיבה, אני חושב. איפה אני בתוך החשיבה? האם אנחנו, מתוך ההתנסות שלכם, שלנו במדיטציה, האם הזמנו את המחשבה? לא הזמנו, אנחנו רוצים להיות בשקט. האם הזמנו את התוכן שלה? לא הזמנו את התוכן שלה. האם יכולנו להגיד לה בואי או תפסיקי? לא יכולים לעשות דבר כזה בתוך ההתנסות. אז מה שלנו בתוך הדבר הזה? אז אנחנו יכולים לחקור את זה ולגלות שהמחשבות הם רעיונות שיש לנו על המציאות, והן מאוד מאוד מבלבלות אותנו. ואנחנו יכולים להרפות את הנטייה האובססיבית שלנו לקחת ולהחזיק ולנחס לעצמנו את מה שמופיע. סיפור מאוד יפה, סיפור יהודי מאוד יפה שעלה לי היום בקבלת שבת, שהוא לא קשור ישירות, אבל אם תקשיבו לסיפור אני יכול להיות שתגלו איזשהו קשר. הסיפור שמספרת איזו רופאה יהודיה אמריקאית בשם רחל נעמי רמן, והיא גדלה בבית אמריקאי חילוני לגמרי. סבא היה יהודי מאמין מרוסיה, מהגר בארצות הברית, והיא הייתה נוהגת, הספר נקרא ברכות סבי, היא נהגה לבוא אליו ביום שישי אחרי צהריים הביתה. המשפחה שלה הייתה חילונית קיצונית, שום סממן דתי, אבל היא נהגה ללכת לסבא ביום שישי, וסבא היה עושה את הטקס יום שישי, הדלקת נרות. אז היא מספרת איזה סיפור אחד, ויום אחד הוא נתן לה, בגיל שש היא הייתה ילדה, נתן לה כוס יין כזאת, גביע, כסף כזה קטן מיין, ועשה איתה את הברכה. אז היא מספרת, סבי לימד אותי את האיחול הנלווה לשתיית יין, מילה אחת בעברית, לחיים. הוא תמיד אמר אותה בהתלהבות גדולה. זה לחיים מאושרים, סבא? שאלתי אותו פעם. הוא נעד בראשו לשלילה. זה פשוט, לחיים. נשום מלא, הוא אמר לי. בהתחלה לא הבנתי והתעקשתי לרדת לסוף דעתו. זה כמו תפילה? שאלתי בפקפוק. לא, נשום מלא, הוא אמר. אנחנו מתפללים לדברים שאין לנו. חיים יש לנו כבר. אבל למה אנחנו אומרים את זה לפני שאנחנו שותים יין? הוא חייך אליי בחיבה. סבא, אמרתי בחשדנות פתאום, אתה המצאת את זה. הוא גיחך והבטיח לי שלא. במשך אלפי שנים, בכל העולם, אנשים אמרו את המילה הזאת לפני שתיית יין. זו הייתה מסורת יהודית. תמתי על דבריו למשך זמן מה. זה כתוב בתנ"ך, סבא? שאלתי לבסוף. לא, נשום מלא, הוא אמר לי. זה כתוב בליבם של האנשים. בראותו את המבוכה על פניי, הוא הסביר שבלי כל קשר לקשיי החיים, הכואבים או הלא צודקים, החיים קדושים וראויים לחגיגה. אפילו היין מתוק, כדי להזכיר לנו שהחיים עצמם הם ברכה. הסיפור היהודי המתוק הזה מזכיר לנו שמספיק לנו לחיות את החיים במלואם. והתודעה הערה, היכולת שלנו להסתפק בחיים כפי שהם, היא כשלעצמה חופש גדול. אבל אולי זה מצריך איזושהי חקירה נוספת של מה שאנחנו אומרים חופש, שאנחנו חושבים חופש, מה עולה לנו? מה זה חופש? וחופש זה לא רעיון. חופש זה לא מושג, למרות שבמילה הוא רק יכול לבוא כמושג. חופש זה לא דבר. חופש זה לא מצב. נשימה זה לא חופש. תחושה זה לא חופש. חופש זה איזושהי גישה או דרך למפגש עם מה שמופיע. היכולת שלנו להיות עם מה שמופיע כפי שהוא מופיע, שם מצוי חופש. זה כל כך פשוט. ואם נחקור את זה, נהרהר בזה, נזכר בזה, אז נראה שהמנגנון האוטומטי שלוקח אותנו מהחופש הוא אותו מנגנון אמונתי שאומר לנו זה לא צריך להיות ככה. אולי המנטרה הכי חזקה שאנחנו מדקלמים כל הזמן, או רוב הזמן, או יותר מדי, זה אם זה רק היה ככה. אם רק היה פחות כואב לי. אם רק הייתי משיג את העבודה הזאת. אם רק היו פחות מחשבות. אם רק הוא היה מסכים להצעה שהצעתי לו. אם רק אשתי הייתה פחות מנדנדת. אם רק הילדים היו יותר שקטים. אנחנו כל הזמן, לא כל הזמן, יותר מדי רבים עם החיים דרך השלכה של החיים שיש לי בדמיון טובים יותר מהחיים כפי שאני חי אותם כרגע. וחופש הוא היכולת להיזכר שהחיים בכל רגע הם מלאים כפי שהם. שהדבר היחידי שחסר בחיים הוא הדעה שיש לנו שהם צריכים להיות אחרת מכפי שהם. כשאנחנו מרפים מהדעה הזאת, או אנחנו רואים את הריקות שלה בשפה של הבודה, רואים שזאת רק דעה, זאת רק אמונה. זאת רק אמונה שלא צריך לכאוב לי עכשיו. זאת רק אמונה שמדיטציה צריכה להיות שקטה לגמרי כדי שהיא תהיה מדיטציה. משהו בתוכנו מסתנחרן עם החיים והופך לאחד עם החיים. מה שתמיד היינו. לעולם לא היינו נפרדים מהחיים. אנחנו החיים, כן? אנחנו והחיים. אנחנו. זה החיים. אז כשאנחנו יותר ויותר נזכרים בכך שהרגע כפי שהוא, הוא בסדר. אנחנו לא רבים איתו, אז אנחנו רואים שזה חופש. לא צריך לעשות משהו בשביל החופש. אי אפשר לעשות משהו בשביל החופש. החופש קיים כשאנחנו והחופש יכול להופיע, אני חושב, בהרבה צורות, אין ספור צורות, וכל הספרות הרוחנית והשירה הרוחנית היא מלאה בצורות ותיאורים שונים של חופש למיניהם. אבל דרך אחת זה איזושהי ידיעה פנימית שמופיעה ומתבססת, שאגב היא תמיד שמה. זאת אומרת, כשהיא מופיעה בפעם הראשונה, מופיעה הצחוק הזה, מה, זה תמיד היה. אז אנחנו מתחברים. הידיעה הפנימית שהכל בסדר. זה כמו איזה, מתארים את זה, אחת המטאפורות זה השקט שבעין השערה, ויכולות להיות שערות, והחיים הם, חיים זה תנועה, חיים זה שערה. יכולים להיות משברים, וכאבים, וסטרס, ואנחנו יכולים לגלות שיש בתוכנו מקום שיודע שיחד עם כל מה שקורה, הכל בסדר. זה מקום שהוא לא מקום, זה לא מקום פיזי וזה לא מקום רעיוני, אבל אנחנו יכולים להתחבר ולגלות שזה בסדר. אני אסיים בשיר או סיפור מהטאו טיצ'ינג. אז השיר או הקטע הולך ככה: זה שמרכזו שרוי בטאו, בשבילי הטאו זה ידיעת הדברים כפי שהם, זה שמרכזו שרוי בטאו יכול ללכת לכל מקום כרצונו ללא סכנה. הוא רואה את ההרמוניה ביקום גם בעת שהוא נתקל בכאב גדול, משום שהוא מצא את השלווה בליבו.